כתובות, דף עין ג', מתחילים בעזרת השם, דף עין ב' עמוד ב', במשנה. הקדוש ברוך הוא, הטוב והמיטיב לכל, נתן לעמו ישראל, החביבים עליו ביותר, תורת חיים, תורה שיש בה 613 מצוות, שמי שמקיים את המצוות האלה, זוכה לחיים טובים בעולם הזה ובעולם הבא. אבל אדם שבא להוסיף מצווה נוספת על המצוות האלה, זה דבר שהוא לא תמיד נכון. לא תמיד זה נכון. איך אדם יכול להוסיף לעצמו איסור נוסף? התורה אומרת שאדם נודר נדר לאסור איסר, הוא אוסר על עצמו איסור חדש. ובתלמוד ירושלמי, מסכת נדרים פרק ט' הלכה א', אומר רבי יצחק, שכשאדם נודר אומרים לו, בשביל מה נדרת? לא די לך, לא מספיק לך מה שאסרה תורה? אלא שאתה בא להוסיף מצוות חדשות, איסורים חדשים. התורה והמצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הם באופן מדויק. לא צריך להוסיף עליהם. וגם, כמובן, לא להוריד מהם. לא להחסיר מהמצוות. אדם בא להתחתן עם אישה, והוא לא רוצה להתחתן עם אישה כזאת שאוסרת על עצמה איסורים חדשים, נודרת נדרים. הוא רוצה להקים בית על אדני התורה, שיקיימו בבית הזה את התורה הקדושה על כל פרטיה ודקדוקיה, בלי להוסיף מצוות חדשות שלא כתובים, לא כתובים בתורה ולא מסייעים לקיום התורה. כמו גדרים וסייגים שחכמים הוסיפו כדי לחזק את התורה. הוא לא רוצה שיהיה לה נדרים. המקדש את האישה ואתנה תנאי שהקידושין יחולו על מנת שאין עליה נדרים. שלפני הקידושין היא לא נדרה נדר שכעת חל עליה. ואחרי הקידושין התברר שנמצאו עליה נדרים שהיא נדרה והיו קיימים עליה בשעת הקידושין. אינה מקודשת. היא אפילו לא צריכה גט, זה קידושין בטעות. כשאדם מתחתן עם אישה הרי יש שני שלבים, קידושין ולאחר מכן נישואין. אם הוא נשא אותה כנסה, שזה הכוונה נשא אותה סתם, הוא לא התנה איתה בתנאי שאין עליה נדרים. מה היה בזמן הקידושין? האם אז הוא כן התנה איתה? האם זה המשך למה שלמדנו קודם? יש על זה ויכוח בין רב לבין שמואל. דעת רב שזה המשך. אם הוא קידש אותה בתנאי שאין עליה נדרים, אחר כך כנסה סתם, הוא לא הזכיר את התנאי, ונמצאו עליה נדרים, אז הקידושין לא מתבטלים. אלא, הגט חל, אבל תצא שלא בכתובה. הוא לא חייב לתת לה כתובה. הנדרים שעליה, אם זה מפריע לבעל, אנחנו מבינים אותו ולא דורשים ממנו לשלם כתובה. שמואל לא מסכים עם רב. לפי דעתו יש כאן שתי הלכות שמדברות על מקרים שונים. בתחילת המשנה דיברנו על אדם שמקדש אישה בתנאי שאין עליה נדרים. במקרה השני מדברים על אדם שמקדש אישה בלי שום תנאים. וגם כנסה סתם, גם נשא אותה בלי שום תנאים. ונמצאו עליה נדרים, אז תצא שלא בכתובה. ומה לגבי המקרה שעליו דיבר רב, שהוא קידש אותה בתנאי ובסוף נשא אותה שלא בתנאי? לפי דעתו של שמואל, מכיוון שהוא קידש אותה בתנאי שאין עליה נדרים, אפילו אם בסוף הוא לא הזכיר את הנדר בזמן הנישואין, אם מתברר בסוף שהיו לה נדרים, הקידושין בטלים, זה היה קידושי טעות. מקרה דומה, אדם מקדש את האישה בתנאי על מנת שאין בה מומים. ובסוף נמצאו בה מומים. אז הקידושין הם קידושי טעות ואינה מקודשת, היא אפילו לא צריכה לקבל ממנו גט. אם כנסה סתם, בזמן הנישואין הוא לא הזכיר על מנת שאין בה מומים. ונמצאו בה מומים, הקידושין לא מתבטלים, אלא תצא בגט, אבל שלא בכתובה. אנחנו מבינים אותו שהמומים האלה מפריעים לו, ואנחנו לא מכריחים אותו לתת לה כתובה. אם בסוף מתברר שיש לה מומים. אומרת המשנה, התורה מפרטת איזה מום, אם יש אותו לכהן, הוא פסול לעבוד בבית המקדש. אז כל אותם המומים הפוסלים בכהנים לעבוד בבית המקדש, פוסלים בנשים, אם יש בהם את המום הזה, והבעל נותן לגט, הוא פטור מלשלם לכתובה. אותה משנה בדיוק שלמדנו כעת, הותנן נע מגבי קידושין כאי גבנה. היא נשנתה גם במסכת קידושין. למה היא נשנתה פעמיים? הסיבה שהיא נשנתה הכה במסכת שלנו, כי רצו ללמד אותנו את דיני כתובות. שהבעל פטור מלתת כתובה, לכן הצטריכה להילחם למדים אותנו את המשנה הזאת. ואגב זה, תנה, מתי הקידושין חלים ומתי לא. עטו כתובות, משום שרצו לדבר על הכתובה אם הבעל חייב או לא. הטעם במסכת קידושין זה בדיוק הפוך. הסיבה ששנו את המשנה הזאת, זה כדי ללמד אותנו את הדין של קידושין, אם היא מקודשת, הצטריכה לה. תנה, לכן שנו שם גם את הדין מתי הבעל נותן את הכתובה ומתי לא, שנו את הדין שכתובות, עטו קידושין, משום קידושין. אמר רבי יוחנן משמו של רבי שמעון בן יהוצדק, באילו נדרים אמרו במשנה שאם האישה נדרה אותם זה קידושי טעות? זה דווקא נדרים שהיא רוצה לענות את נפשה, וזה גורם שהיא תתגנה על בעלה. כשהיא נודרת שלא תאכל בשר, או שלא תשתה יין, או שלא תתקשט בבגדי צבעונים. וכך גם כתוב בברייתא, שעל הנדרים האלה מדובר, תניא נמי הכי, באילו נדרים אמרו, דברים שיש בהם עינוי הנפש, שלא תאכל בשר, או שלא תשתה יין, או שלא תתקשט בבגדי צבעונים, רק שהשאלה היא, שהווה ברב פאפה, שרב פאפה התקשה, על הדברים שאמר רבי שמעון בן יהוצדק, ונשנו גם בברייתא, ההיה, על איזה חלק במשנה נאמרו הדברים? הרי המשנה מדברת על שני מקרים. האם הדברים נאמרו על תחילת המשנה? אילי מהרישא, שאדם מקדש מפורש בתנאי שאין לה נדרים? אז אם כן, כיוון דקקפיד ואתנה, גברת, הקידושין הם בתנאי שאין לך נדרים, והוא מקפיד, אז מה משנה איזה נדרים? אפילו כל מילי נמי. כל נדר שהיא נדרה, אתה רואה שהבעל הזה אכפת לו, ועל מנת שאין לה נדרים הוא קידש אותה, אז הקידושין בטלים. אלא, לפי דעת רב פאפה, הדברים נשנו על המקרה השני של המשנה, על הסיפה, שהוא קידש אותה. התוספות מביאים שרב פאפה מדבר לפי דעתו של שמואל, ואם כן, אנחנו מדברים שגם הקידושין וגם הנישואין היו בסתם, כמו שפירשנו במשנה, את הדברים שנראה בהמשך, שמדובר שהוא קידש אותה ונשא אותה בלי תנאי, סתם. ולאחר החתונה מתברר שיש לה נדרים. אז על זה, איזה נדרים אנחנו אומרים שהבעל יכול לטעון אני לא מעוניין ואם הייתי יודע, לא הייתי מקדש ולא הייתי נושא, זה דווקא נדרים שגורמים לה להתגנות עליו. נדרי עינוי נפש, שלא תאכל בשר, שלא תשתה יין, שלא תתקשט בבגדי צבעונים. אלה הם דבריו של רב פאפה. רב אשי אמר לו, לעולם הדברים נאמרו על ההלכה הראשונה שבמשנה, על הרישה, שהוא קידש אותה במפורש בתנאי שאין עליה נדרים. ובסוף נמצא שיש לה נדרים. ומי דדקאפ די באין שי, נדרים כאלה שאנשים מקפידים שלא יהיה לנשותיהם, הווה קפדי קפידה. ההקפדה שלו נחשבת הקפדה והקידושין בטלים. אבל אם הוא נודר, אם היא נדרה נדרים כאלה שאין בהם עינוי נפש, זה מי דדי לא קפדי באין שי, אנשים לא מקפידים על זה. לא הווה קפדי קפידה. אז הוא גם כן, גם אם הוא מקפיד, לא מחשיבים את ההקפדה שלו לקפידה. כי מן הסתם כשהוא התנה איתה על מנת שאין עליה נדרים, הוא התכוון לנדרים שבדרך כלל אנשים רגילים להקפיד. שזה נדרים של עינוי נפש. כשהוא אומר על מנת שאין עליה נדרים, זה הכוונה לנדרים שבדרך כלל מפריעים לאנשים. אבל אם הוא אומר למפורש על מנת שאין עלייך שום נדר, ודאי שהתנאי הזה מועיל גם אם יש לה נדרים אחרים. אפשר לבאר שרב פאפה לעומת זאת סובר, שאדם יכול לטעון, אני לא מעוניין שלאשתי יהיה נדרים. לא דייך מה שאסרה תורה שאת מחפשת להוסיף איסורים אחרים. מביאה הגמרא, התמר, על מקרה כזה שהחתן קידש את הכלה על תנאי. ובזמן הנישואין הוא לא הזכיר את התנאי הזה. כנסה סתם. יש ויכוח בין רב שאמר צריכה אמנו גט, מכיוון שהוא נשא אותה הוא לא הזכיר את התנאי, לבין ושמואל אמר שמכיוון שהקידושין היה על תנאי, אינה צריכה אמנו גט, כי הקידושין האלה בטלים. כדי לבאר את הוויכוח בין רב לבין שמואל, מביאה הגמרא כמה הסברים, כמה דעות, במה הוויכוח. דעה ראשונה אמר רבייה, אל תאמר לא תימה, שטעמו, טעמי דרב, שהתנה בשעת הקידושין, תנאי, אם בזמן הנישואין הוא לא הזכיר את התנאי, אז התנאי בטל ולכן היא כן מקודשת וצריכה עם מנוגט, אל תאמר שאתה אמור, כיוון שכנסה סתם, כיוון שבזמן הנישואין הוא לא הזכיר את התנאי, אז הוא ויתר על התנאי. אכולי אכלי לתנאי. ולכן הוא יצטרך גם לתת לה את הכתובה. אלא, טעמה דרב, טעם אחר. לפי שחזקה על אדם, שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ובזמן הביאה של הנישואין, התכוון לבוא עליה לשם קידושין, גם אם התנאי לא יתקיים. כדי שאם יתברר אחר כך שבזמן הקידושין היו עליה נדרים, הבעילה לא תהיה בעילת זנות, אלא של קידושין. אבל בנוגע לכתובה, מכיוון שהוא קידש בתנאי שאין לה נדרים, הוא לא מוכל על התנאי, הוא לא יתחייב לכתובה, אלא אם כן אין עליה נדרים. לעומת זאת, שמואל סובר, שבעל על דעת קידושין הראשונים שהיו על תנאי, וכעת הוא לא מתכוון לקדש אותה. וזה הוויכוח אם אדם עושה בעילתו בעילת זנות או לא. שואלת הגמרא, בוויכוח הזה הפליג הבא, כבר התווכחו בוויכוח הזה רב ושמואל במקום אחר, חד הזימנה בזמן אחר, דיתמר. קטנה. קטנה יתומה מאבא, אי אפשר לקדש אותה מהתורה. כי התורה נותנת אפשרות לאבא לקבל בשבילה קידושין, אבל אם הוא לא חי, אף אחד לא יכול לקדש אותה. אבל חכמים תקנו שאימא או אחיה יכולים לקדש אותה מדרבנן, אבל עד שהיא תגיע לגיל 12 ויום אחד, אז היא יכולה לומר שהיא ממענת, זה נקרא מיעון, והיא מבטלת את הקידושין. כאילו לא הייתה מקודשת מעולם. כאן מדברים על קטנה שלא מיענה, והיא גדילה. ומשהיא גדילה, בעלה באה עליה. ולאחר מכן עמדה וניסית לאדם אחר. האם הקידושין של השני חלים או לא? יש ויכוח בין רב לבין שמואל. רב אמר, כיוון שלא מיענה בבעל הראשון כשהיא גדלה. הרי בעלה יודע שקידושי קטנה מהתורה הם לא קידושין. ולכן כשהוא בא אליה משהיא גדילה, הוא התכוון לשם קידושין מהתורה. ואם כן, אחרי שהיא גדילה הוא קידש אותה מהתורה בביאה. שזה אחד מהדרכים לקדש. ולכן אין צריך להגט משני. כי גם אם היא ממענת עכשיו, בזה שמקבלת קידושין ממישהו אחר, ניסית למישהו אחר, היא כבר לא יכולה למען, כי היא כבר גדולה. וגם כי היא כבר מקודשת מהתורה על הראשון שקידש אותה בביאה אחרי שהיא כבר גדלה. ושמואל אמר, אנחנו לא אומרים שכשהיא גדלה, כשהוא בא אליה הוא התכוון לשם קידושין, אלא המשך מה שהיה לפני כן כשהייתה קטנה. וכמו שלפני כן הקידושין היו רק מדרבנן, גם כעת כל הקידושין שלהם רק מדרבנן. וכשבא השני וקידש אותה כשהיא גדולה, הקידושין תופסים מהתורה. לכן צריכה גט משני גם. ומה באמת הנקודה של הוויכוח בין רב לבין שמואל? שלפי דעת רב, אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ולכן כשהיא גדלה הוא מתכוון לשם קידושין. לעומת זאת שמואל סובר שהוא מקדש על דעת קידושין הראשונים, ולכן הוא לא אומר את הסברה הזאת. לפי דעתו, אנחנו לא אומרים שהוא לא עושה בילתו בילת זנות. אבל שמה הרב ושמואל צריכים להביא את הוויכוח הזה גם לעניין מקדש בתנאי וגם לעניין ממענת. מתרצת הגמרא, הוויכוח הזה היו צריכים לומר אותו בשני המקומות. למה? דאי יתמר, אם הוויכוח היה כאן במקרה השני, בהאי בממענת, או יותר נכון בקטנה שלא מיינה, אלא נשארה עם בעלה לכשגדלה, הייתי אומר, דווקא בהאיקה אמר רב שהוא בא אליה כשהיא גדלה לשם קידושין, משום שהוא רוצה להיות נשוי אליה. דלקה תנאה, הוא לא קידש אותה בהתחלה באיזשהו תנאי, אין שום סיבה שהוא לא רוצה לקדש אותה, ולכן כשהיא גודלת, עד הרב הוא רוצה לקדש אותה כעת, כשכבר יש לה אפשרות שהקידושין יהיו מהתורה. אבל בהא שאדם קידש בתנאי, דאי קטנה, הוא קידש אותה בתנאי שלא יהיה בה למשל נדרים, ויש בה נדרים, אימא הייתי אומר, מודה לי לשמואל, שהוא לא רוצה לקדש אותה, אף על פי שימצא בעילתו בעילת זנות. הוא סבור מתישהו בעליה שאם היא ניסית לו, באמת התנאי יתקיים, ואין עליה נדרים. הוא לא רוצה אחת שאין עליה נדרים. לכן צריך לומר שגם כאן רב יסבור שברגע שכנסה, סתם, צריכה ממנו גט, כן עושה בעילתו בעילת זנות. ולמה לא מספיק שיגידו את הוויכוח במקדש על תנאי? כי והיא יתמר בהא, אם היה נאמר הוויכוח רק כאן, הייתי אומר שדווקא בהא, באדם שמקדש על תנאי וכנסה סתם, ולא הזכיר את התנאי, באקה אמר שמואל שבשעה שהוא נושא אותה, הוא לא בא עליה לשם קידושין, כי הוא בטוח שבאמת התנאי יתקיים. ואם בסוף התנאי לא יתקיים, אז הוא לא מעוניין. ואם כן, זה קידושי טעות, זה נשאר קידושי טעות. אבל באח, בקטנה שלא מענה וגדלה והוא בא עליה, לא היה איזה תנאי לפני כן. אימא, הייתי אומר, מודל אלי רב, שכשהיא גדלה הוא בא עליה לשם קידושין, צריכה, לכן צריך להביא שהוויכוח הוא בין רב ובין שמואל, גם לעניין קטנה שלא מענה וגדלה, וגם לעניין המקדש בתנאי. מביאה הגמרא תנן במשנה שלנו. המשנה פותחת שאדם מקדש אישה על מנת שאין עליה נדרים, ונמצאו עליה נדרים, הקידושין בטלים ואפילו לא צריכה גט. ואז אומרת המשנה, כנסה סתם, אם הנישואין היו בסתם, ונמצאו עליה נדרים, תצא שלא בכתובה. משמע שהקידושין חלים, אלא שהיא לא מקבלת כתובה. כתובה הוא דלא בעיה, הגית הבעיה, היא לא מקבלת כתובה, אבל אם היא כן צריכה גט, הקידושין חלו. מה אליו, וכי המשנה לא מדברת, המשך לחלק הקודם, שקידשה על תנאי ולאחר מכן בזמן הנישואין כנסה סתם, ואנחנו רואים שהקידושין חלים, כמו דבריו של רב, וטיובתא דשמואל שאמר שהקידושין לא חלים, כי הוא נשא ובעל על דעת קידושין הראשונים, שהיו בתנאי, ואם התנאי לא התקיים, אז הקידושין גם כן וגם הנישואין לא חלים. ותרץ את הגמרא, לפי דעתו של שמואל, ההלכה השנייה שנשנתה במשנה היא לא המשך של ההלכה הראשונה, אלא ההלכה הראשונה, אדם שמקדש בתנאי שאין עליה נדרים, בסוף נמצאו נדרים, הקידושין בטלים. ההלכה השנייה, כשכתוב כנסה סתם, מדובר שגם קידשה סתם וכנסה סתם. ואז באמת הקידושין חלים והיא צריכה גט. שואלת הגמרא, אם המשנה מדברת שגם קידש בלי תנאי, מה יוצא? אבל אם הוא קידשה על תנאי, ואחר כך בנישואין נכנסה סתם, אחי נמי אתה תאמר, כמו שמואל, דלא באי הגיטה, שלא צריכה גט כי בזמן הקידושין הוא התנה, על מנת שאין עליה נדרים, אז גם אחר כך קנה סתם, זה על דעת הקידושין, על דעת התנאי של הקידושין. אם כן, עד אתני, במקום שהמשנה תכתוב ומקדש את האישה, על מנת שאין עליה נדרים, ונמצאו עליה נדרים, אינה מקודשת, תכתוב חידוש יותר גדול. ליתני, שאפילו אם אחרי שקידש אותה בתנאי, כנסה סתם, ונמצאו עליה נדרים, אינה מקודשת, וכל שכן, כל שכן במקרה שלא כנסה סתם, אלא רק קידשה בתנאי, שאז בוודאי היא לא מקודשת. אומרת הגמרא, נכון, זה באמת מה שהמשנה מתכוונת לפי שמואל. האחי נמי כאמר, המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים, ומיד ממשיכה המשנה כנסה סתם, שזה המשך של המקרה, בזמן הנישואין הוא לא הזכיר את הנדר, את התנאי, ובסוף נמצאו עליה נדרים, אינה מקודשת. כי הוא נושא אותה על דעת התנאי שהיה בזמן הקידושין. אבל אם קידשה סתם וכנסה סתם, הוא לא הזכיר שום תנאי, אז הקידושין חלים, והיא צריכה גט, אלא שמכיוון שיש עליה נדרים, הוא לא צריך לתת לה כתובה, תצא שלא בכתובה. מדייק את הגמרא, כתובה הוא דלא בעיה. כתובה הוא לא צריך לשלם לה. הגית הבעיה, היא צריכה לקבל גט כי הקידושין חלים. שאת הגמרא, בעצם יש כאן שני דברים שהם לכאורה סותרים. כי אם היא לא מקבלת כתובה, זאת אומרת שהבעל לא מעוניין בקידושין האלה. ומה ישנה כתובה דלא בעיה? למה הוא לא צריך לתת לה כתובה? דאמר, הבעל אומר, אפילו שלא התניתי בתנאי שאין לה נדרים, אי אפשי באישה נדרנית, אני לא מעוניין אישה נדרנית. אז כשהוא לא התנה, זה כאילו שהוא התנה. ככה משמע. אז היא אחי, אם כן, גט נמי לא תיבאי. אז גם שלא לא תצטרך גט, הקידושין לא חלים, כי על דעת שהיא נדרנית, הוא לא רוצה לקדש אותה. מתרץ את הגמרא, שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר רבא, נכון, אין הכי נמי. גם אם הוא לא יתנה, זה כאילו שהוא יתנה, ובאמת היא לא צריכה גט מהתורה, אלא שהיא צריכה גט מדבריהם, מדרבנן, שמכיוון שהוא קידש אותה בלי תנאי, חכמים חששו שאם נתיר אותה לשוק בלי גט, אנשים יאמרו ששת איש מותרת לשוק בלי גט. אבל כשהוא מתנה מפורש, תנאי, והתנאי לא יתקיים, יודעים שהסיבה שהיא יוצאת בלי גט, כי התנאי לא יתקיים. וכן אמר רב חיסדא, כמו דבריו של רבא, מה שצריכה גט זה רק מדרבנן מדבריהם. רבא אמר הסבר שני, באמת תנא ספוק מספק לי. התנא מסתפק כשאדם מקדש סתם אישה, והוא לא מתנה על מנת שאין עליה נדרים. האם הוא לא מעוניין באישה נדרנית, או שהוא כן מעוניין? לכן, גבי ממונה, ספק ממון לעניין הכתובה, הדין הוא המוציא מחברו עליו הראייה, אתה צריך להוכיח שהוא חייב לך כדי שתוכל להוציא ממנו כסף. לכן הולכים לכולה והוא פטור מלשלם את הכתובה. כי אולי הנישואין לא חלו. אבל גבי איסור, אולי היא מקודשת, אולי היא אשת איש, מחמירים לחומרה, חוששים אולי הקידושין חלו, ומקבלת גט, היא צריכה גט מספק. עד כאן הבאנו את הדעה הראשונה, את דעתו של אביי, איך שהוא מבאר את הוויכוח בין רב לבין שמואל, לגבי אדם שמקדש אישה בתנאי, כגון בתנאי שאין עליה נדרים, ולאחר מכן, כשהיא נכנסה לחופה, הוא הכניס אותה לנישואין ובא עליה, הוא לא עשה שום תנאי, כנסה סתם. רב אמר, צריכה גט. ביאר אביי, אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ואם הוא בא עליה זה אומר שהוא החליט שהוא עכשיו רוצה לקדש. והיא מקודשת בגלל מה שהוא כנס אותה. לעומת זאת שמואל אומר שכשהוא כנס אותה, הביאה הייתה על דעת הקידושין הראשונים, שהם היו בתנאי, ולכן אינה צריכה היא מנוגעת, כי זה היה קידושין של טעות, הוא היה סבור שאין עליה נדרים, ובסוף יש עליה נדרים. הקידושין בטלין, מה שהוא כנס ובא עליה בנישואין זה היה גם כן בטעות. ככה מבאר אביי את הוויכוח בין רב לבין שמואל. אמר רבא, לפי דעתו, כולם מודים שהוא כונס אותה על דעת הקידושין, על דעת אותו תנאי שהיה בקידושין. והמחלוקת בין רב לבין שמואל, זה לא מדובר בכלל במקרה של אישה אחת שהוא קידש אותה בתנאי ולאחר מכן כנס אותה ולא הזכיר את התנאי. אלא, הוויכוח הוא בטעות שתי נשים. הוא קידש אישה אחת בתנאי, למשל, שאין עליה נדרים. לאחר מכן, הוא כנס אישה אחרת ולא הזכיר את התנאי הזה. ונמצאו על האישה האחרת נדרים. רב סובר, אפילו שהוא גילה דעתו, כשהוא קידש את הראשונה, שהוא מקפיד שלא יהיו עליה נדרים, והוא יתנה איתה על מנת שאין עליה נדרים, אף על פי כן, מכיוון שבקידושין שהוא קידש את השנייה, הוא לא יתנה את התנאי הזה, אנחנו אומרים שהיא חביבה עליו יותר, והוא לא יקפיד עליה אם יש עליה נדרים או לא. לעומת זאת שמואל סובר, כיוון שבקידושין שהוא קידש את הראשונה הוא גילה דעתו שהוא לא רוצה שיהיה עליה נדרים, אז אצל השנייה כשהוא לא אמר את זה מפורש, אנחנו תולים שזאת הייתה דעתו. אבל שהוא קידש אישה אחת בתנאי וכנס אותה סתם, בטעות אישה אחת, דברי הכל כשהוא כנס אותה זה היה על דעת התנאי שהיה בקידושין. אנחנו לא אומרים שבזמן שהוא כונס אותה הוא בא עליה לשם קידושין, ולכן מכיוון שהיה תנאי והיא לא עמדה בו, אין צריכה עם מנוגט, זה קידושים של טעות. אמר אביי לרבא, איך אתה אומר שבטעות של אישה אחת אין סברה לומר שהוא קידש אותה על תנאי, וכשהוא כונס אותה סתם הוא מחל על התנאי והוא בא לשם קידושין והיא צריכה גט? איך אתה אומר שאי אפשר להגיד סברה כזאת? והמתניתין, הרי במשנה שלנו כתוב כנסה סתם, דטעות אישה אחת היא. איך שפירשנו בהתחלה את המשנה, שמה שכתוב המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים, זה קידושי טעות ואינה מקודשת. ומה שכתוב לאחר מכן כנסה סתם, עלה בדעתנו בהתחלה לבאר שזה המשך, קידש אותה בתנאי וכנסה סתם. ושם כתוב שאם בסוף נמצאו עליה נדרים, היא מקודשת. וכמותבין אנטיוב תמיני, הקשנו מהמשנה הזאת קושייה על שמואל, שאומר שהיא לא צריכה בכלל גט, כי היא לא מקודשת, זה קידושי טעות. זאת אומרת שבני בית המדרש שהקשו את הקושייה הזאת, כן סברו שאפשר לומר, טעות אישה אחת, קידשה בתנאי וכנסה סתם, שכשהוא כנס אותה, כשהוא הכניס אותה לביתו בחופה לשם נישואין, הוא ויתר על התנאי. ולכן כשהוא בא אליה זה היה לשם קידושין והיא כן מקודשת, למרות שהקידושין היו בתנאי והיא לא עמדה בתנאי בזמן, היא לא עמדה בתנאי, אבל מכיוון שכל התנאי היה בקידושין, אבל בנישואין הוא לא הזכיר את התנאי הזה, הייתה סברה לומר לבני בית המדרש. הם אמרו את הסברה הזאת שהקשו על שמואל מהמשנה שלנו בעמוד הקודם, שמהמשנה מוכח שקידשה בתנאי וכנסה סתם מקודשת, וזה מדובר על טעות אישה אחת. וכמותבין אנטיוב תמיני, כשאנו מהמשנה הזאת קושייה על שמואל, זאת אומרת שאפשר כן לומר סברה כזאת. אז אולי באמת אפשר לומר שכן בזה הוויכוח בין רב לבין שמואל, אלא באמת מבארת הגמרא הסבר חדש בדעתו של רבא באיזה מקרה הוויכוח רב ושמואל. אי יתמר אם נאמרו דבריו של רבא, אחי יתמר אם נאמרו בצורה הזאת. אמר רבא, המחלוקת, הוויכוח בין רב ובין שמואל, כשהוא קידש בתנאי וכנס בנישואין סתם, האם היא צריכה גט כי הקידושין תפסו, או לא, כי זה קידושי טעות. מדובר בטעות אישה אחת כאין שתי נשים, איך ייתכן? הוא קידש אישה על מנת שאין עליה למשל נדרים. ו... לפני שהוא כנס אותה, לפני שהוא הכניס אותה לשם נישואין, לשם חופה, הוא גירש אותה. וחזר וקידש אותה. בפעם הראשונה שהוא קידש אותה היה בתנאי שאין עליה נדרים. פעם שנייה הוא כבר קידש אותה סתם, וכנס אותה סתם. ובסוף נמצאו עליה נדרים. רב סובר, אמנם בפעם הראשונה הוא קידש אותה בתנאי שאין עליה נדרים, אבל הוא גירש אותה. כעת הוא מקדש אותה שוב, למה הוא לא הזכיר שוב פעם את התנאי? היא כמו אישה אחרת עכשיו, ואם הוא לא יתנה איתה על מנת שאין עליה נדרים, הוא לא יקפיד על זה. ושמואל סובר, הרי אם האישה הזאת עצמה הוא יתנה בקידושין הראשונים על מנת שאין עליה נדרים, אז גם עכשיו כשהוא מקדש אותה סתם זה על דעת זה. ואם בסוף נמצאו עליה נדרים, קידושין בטלים, קידושי טעות, הוא לא צריך לתנות את זה פעם נוספת. אבל בטעות אישה אחת גריידתה, זאת אומרת שהוא קידש אותה פעם אחת וכנס אותה פעם אחת, וקידש אותה על תנאי וכנס אותה סתם, דברי הכל כשהוא כונס אותה זה על דעת התנאי הראשון, ואינה צריכה ממנו גט, כי התנאי היה על מנת שאין עליה נדרים. וגם אם הוא לא הזכיר את זה בזמן הנישואין, מכיוון שהוא הזכיר את זה בזמן הקידושין, הנישואין הם על סמך מה שהיה בזמן הקידושין. מביאה הגמרא, אית ויבאי קושייה על רבא מברייתא. הברייתא אומרת כך, אדם קידש אישה בטעות. והקידושין לא חלו. הוא פחות משווה פרוטה. אדם שמקדש אישה בכסף חייב, יש שלושה קניינים שאפשר לקנות אישה. או כסף, או שטר, או ביאה. שהוא בא אליה לשם קידושין, כמו שהוא בא בתחילת מסכת קידושין. כשאדם מקדש בכסף, לפי דעת בית הלל שיקח הלכה, זה צריך להיות כסף או שווה כסף, לפחות פרוטה. אם זה פחות מפרוטה, היא לא מקודשת. וכן, קטן שהוא אינו יכול לקדש, שקידש אישה, היא אינה מקודשת. אף על פי שאחרי הקידושין שהם אינם קידושין, שלח לה כל מיני מתנות, תכשיטים, מגדנות, זה נקרא סבלונות. אפילו ששלח לה לאחר מכן את המתנות האלה שיש בהם שווה כמה וכמה פרוטות, אינה מקודשת. אנחנו לא אומרים שהוא התכוון לקדש אותה במתנות האלה שהוא שלח לה, שככה דרך של חתנים משלוח לאישה בין האירוסין לנישואין. שכל המתנות האלה מחמת קידושין הראשונים שלח, וזה לא לשם קידושין חדשים, ומכיוון שקידושין הראשונים היא לא הייתה מקודשת, אז גם עם המתנות שהם לא ניתנו אמנת קידושין, היא בוודאי לא תהיה מקודשת. ואם בעלו, אז התכוונו לקדש בביאה, קנו. ככה דעת חכמים, התנא הראשון. רבי שמעון בן יהודה, משום רבי ישמעאל אמר, אפילו אם בעלו, דעתם על דעת, על מנת הקידושין הראשונים, הם לא מתכוונים בביאה לשם קידושין, אלא הם סומכים על זה שכבר קידשו אותם, ומכיוון שהקידושין לא תפסו, לכן גם בבעילה לא קנו. והאחר כאן במקרה של הברייתא, המקרה הראשון קידושי טעות. דטעות אישה אחת היא. דטעות של אישה אחת, לא מדברים פה על שתי נשים. ולא מדברים פה שהוא קידש גירש וקידש שוב. ובכל זאת פליגי, יש ויכוח בין חכמים, שהם אומרים שאפילו שהיה טעות בקידושין, אם הוא אחר כך בא עליה סתם, הוא כן התכוון לקדש אותה בלי תנאי. לבין רבי ישמעאל, שסובר שלא, אבל כל פעם לפי דעת חכמים, אנחנו כן אומרים שכשהוא כנס אותה סתם, זה לא על דעת קידושין הראשונים. איזה מקרה הברייתא מתכוונת שאומרת קידשה בטעות המקרה הראשון? מה אליו? כנראה מדובר פה טעות, כי הוא קידש אותה בתנאי למשל שאין עליה נדרים, והיה טעות, כי בסוף כן היו עליה נדרים. רואים שלפי דעת חכמים, אפילו שהוא קידש על דעת שאין עליה נדרים, אם בזמן שהוא כנס אותה ובא עליה, הוא לא הזכיר את התנאי הזה, אז כעת הוא מתכוון לשם קידושין בביאה הזאת. ואם כן היא מקודשת, אז רואים שבטעות אישה אחת, יש דעה סוברת, שהיא מקודשת, שכשהוא בא עליה, הוא התכוון לוותר על התנאי, וכעת היא כן תהיה מקודשת. אז איך רבא אומר שבמקרה של אישה אחת, קידש בתנאי ולאחר מכן כנס ולא הזכיר את התנאי, כולם מודים שהיא לא מקודשת. תרץ את הגמרא, הברייתא הזאת בכלל לא קשורה לנושא של אדם שמקדש בתנאי ובעל סתם. באמת, אם היה תנאי בקידושין וכנסה סתם, ייתכן כמו דעתו של רבא, שכולם יודעים שכנסה על דעת הקידושין שהיו בתנאי, ומכיוון שהתנאי לא התקיים, היא לא צריכה אפילו גט. אלא מה שכתוב כאן קידושי טעות, הכוונה שהטעות הייתה שהוא לא ידע שאי אפשר לקדש בפחות משווה פרוטה. הוא היה סבור שהקידושין חלים גם בפחות משווה פרוטה. ועל זה אמרו חכמים, אם בעלו קנו, כי אדם יודע שייתכן שבפחות משווה פרוטה הקידושין לא חלים. ולכן כשהוא בא, זה היה לשם קידושין. אדם יכול לקדש גם בכסף וגם בביאה, אז מכיוון שבכסף הוא יודע שיכול להיות שהיא לא מקודשת כי זה פחות משווה פרוטה, אז בביאה, בזמן הנישואין הוא התכוון לשם קידושין. אבל בתנאי שהוא היה סבור שאין עליה נדרים ובסוף נמצא שיש עליה נדרים, הוא באמת מתכוון על מנת התנאי שהיה בקידושין, וגם שהוא כנס, זה היה על דעת הקידושין. אם לא התקיים התנאי של הקידושין, אז גם מה שהוא כנס אותה, היא לא מקודשת, ואינה צריכה עם מנוגט. שואלת הגמרא, אתה מבאר שקידשה בטעות, הכוונה שהוא היה סבור שאפשר לקדש בפחות משווה פרוטה? הרי יש כאן שלושה מקרים, קידשה בטעות ופחות משווה פרוטה וקטן שקידש. זאת אומרת שמי שמקדש בפחות משווה פרוטה זה מקרה אחר, זה לא המקרה הראשון של קידשה בטעות. שואלת הגמרא, קידשה בטעות הכוונה שהוא קידש אותה בפחות משווה פרוטה? הרי זה המקרה הזה, זה המקרה השני בברייתא. בעדיה קטן אלה, כתוב קידשה בטעות, וכתוב פחות משווה פרוטה. משמע שזה שני מקרים שונים. מתרצת הגמרא, באמת זה מקרה אחד. אלא שהמקרה השני מפרש את המקרה הראשון. פרושק המפרש, קידשה בטעות כיצד? כגון שקידשה בפחות משווה פרוטה, ובזה הוויכוח בין חכמים, שאומרים שבזה שהוא קידש אותה בטעות אינה מקודשת, אבל ואם בעלו, קנו. לעומת זאת רבי ישמעאל אומר, אם בעלו לא קנו, במה יקמיף לגי? למה לפי רבי ישמעאל, אם בעלו לא קנו, למה שלא יקנו בביאה? הרי לא מדובר פה על אדם שלא רוצה להתחתן עם האישה הזאת. אלא מה? קידש אותה פחות משווה פרוטה. זה לא מדובר פה שהוא קידש אותה בתנאי שאין עליה נדרים למשל, ואכפת לו שיש על הנדרים, אז אתה אומר, שלפי רבי ישמעאל, גם אם בעלו, זה היה על דעת התנאי הראשון, ולכן לא קנו. אבל כאן אנחנו מדברים שהוא קידש את הפחות משווה פרוטה. היה פה בעיה מעשית, לא בעיה בכוונה הטובה שלו להתחתן. אז אם הוא לא קידש אותה בפחות משווה פרוטה, אז בזה שהוא קידש אותה בביאה, שזה יהיה קידושין לפחות. תרצת הגמרא, הוויכוח בין חכמים לבין רבי ישמעאל, כחכמים, מר סבר, אדם יודע שאין קידושין תופסים בפחות משווה פרוטה, ולכן כשהוא עשה את הביאה וגמר הוא בעל לשם קידושין, כי הוא לא רוצה שהבעילה תהיה בעילת זנות. ולעומת זאת רבי ישמעאל, מר סבר, אין אדם יודע שאין קידושין תופסים בפחות משווה פרוטה, הוא פשוט לא יודע. הוא לא למד את המשנה הראשונה במסכת קידושין, והוא לא יודע שבית הלל אומרים שכשמקדשים בקניין כסף צריך לקדש בפרוטה או בשווה פרוטה ולא פחות. ולכן כי כבעל הוא לא ידע שהוא אמור לקדש אותה בכלל. אז זה היה על דעת הדעת הקידושין הראשונים, שהם כבר תפסו, על זה, על דעת זה בעל, ולא לשם קידושין, לכן היא לא מקודשת. בכל אופן רבא אומר שטעות אישה אחת, דיין, אדם קידש אישה, בתנאי שאין עליה נדרים, ובסוף כנסה סתם, כולם מודים שכשהוא כנסה סתם, זה היה על דעת התנאי שהיה לו בקידושין, והיא אינה מקודשת. מקשה הבאי, אי טבעי, קושייה נוספת על רבא מברייתא. אדם אומר לאישה, הרי אני בועלך על מנת שירצה אבא. על מנת שאבא ירצה בקידושין האלו. אז לפי דעת חכמים, אף על פי שלא רצה אב בקידושין האלה, היא מקודשת. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, זה תלוי אם רצה אב. אם הוא רצה בקידושין, הרי זו מקודשת. אם לא רצה אב בקידושין, אינה מקודשת. עד כאן הברייתא. והאחה, קידש אותה בביאה, הרי ניבו הלך בתנאי שירצה אבא. דחי טעות אישה אחת דמי. אותה אישה שהוא יתנה איתה, עליה נאמר, הרי ניבו הלך. בעיה הקידושין. ובכל זאת, פליגי יש ויכוח בין החכמים לבין רבי שמעון, וחכמים סוברים שאף על פי שהוא עשה תנאי מפורש, על מנת שירצה אבא, אבל כדי שבעילתו לא תהיה בעילת זנות, אז כשהוא בא עליה זה, הוא מוותר על התנאי. אז איך רבא אומר שבטעות אישה אחת כולם מודים שהוא לא מוותר על התנאי? מהברייתא הזאת נראה, לא כמו דעתו של רבא, שהבעל סומך על האישה שהיא בוודאי תקיים את התנאי, שבוודאי קיימה את התנאי, ובלי זה היא לא הייתה נישאת לו. מתרצת הגמרא, באמת כמו דעתו של רבא, אדם לא בועל לשם קידושין ומוותר על התנאי כשהוא יתנה מפורש עם האישה הזאת שהקידושין יהיו בתנאי והיא לא עמדה בתנאי. אלא אתם בברייתא, הוויכוח הוא בכלל מה הכוונה על מנת שירצה אבא. בעק המפלגי. חכמים, אמר סבר, על מנת שירצה אבא אב, הכוונה על מנת שישתוק אב, על מנת שהוא לא ימחה בי, לא ירים עליי כל זעקה. והשתיק לי, מדובר פה שבאמת, אבא שתק. הוא לא מחה, ולכן היא מקודשת. ורבי שמעון, אמר סבר, כשהוא אומר על מנת שירצה אבא, זה על מנת שיאמר אבא מפורש, הן שהוא מסכים בקידושין. וכאן הרי מדובר, הלא אמר אבא הן, הוא הרי לא אמר מפורש שהוא מסכים לקידושין, ולכן היא לא מקודשת. הביאה הגמרא קושייה נוספת שהקשה אביי על רבא. ATV. במסכת יבמות יש ויכוח בין רבי אליעזר לבין חכמים לגבי אדם שהיה נשוי אישה וגירש אותה. עכשיו, אם הוא היה נפטר עכשיו, אחרי שהוא גירש את האישה הזאת, גם אם הוא נפטר בלי ילדים, כמובן, שהגרושה שלו לא נופלת ליבום לפני אחיו. יש מצוות ייבום, אדם שעוזב את העולם ולא ישאיר ילדים, אשתו נופלת ליבום לפני אחיו. אחיו צריך או להתחתן איתה ביבום או להוציא אותה בחליצה. אבל כל זה דווקא מדובר שכשהוא נפטר הוא היה נשוי. אבל אם הוא גירש את אשתו, האישה הזאת אסורה על אח של בעלה. זה נקרא אשת אחיו. אשת אחיו אסורה על האח גם אחרי שאחיו גירש אותה וגם אם אחיו מת. המקרה היחיד שאדם יכול להתחתן עם אשת אחיו זה רק באיבום. חוץ מזה אין שום אפשרות להתחתן עם אשת אחיו. רק אם הוא מת בלי בנים והאישה אלמנה ממנו. אבל כאן אם הוא היה מגרש אותה ומת, היא אסורה על היבם. אבל כאן מדובר שהוא לא מת אחרי שהוא גרש אותה, אלא הוא החזיר אותה שוב ורק אחר כך הוא מת בלי בנים. חכמים סוברים שמכיוון שכשהאח מת בלי בנים, היבמה הייתה נשואה לו, אז היא מותרת ליבם, כי בעצם יש את אחיו שמת בלי בנים, והיא נופלת לפניו לאיבום. לעומת זאת רבי אליעזר אוסר אותה על היבם, מכיוון שהיא בעצם גרושת אחיו. כיוון שהיה שלב מסוים שהייתה אסורה עליו כגרושת אחיו. אבל יש מקרה שבו חכמים מודים שאסור, מודים חכמים לרבי אליעזר, קטנה פחות מ-12 ויום אחד, שהדרך היחידה שיכולה להתחתן זה על ידי שאביה קיבל בשבילה קידושין. שהסיעה אביה, ואז היא מדאורייתא נשואה למי שאביה הסיע אותה אליו. ולאחר מכן נתגרשה, אביה קיבל את הגט מבעלה. ומעכשיו היא יתומה בחיי האב. זאת אומרת, גם אם האבא חי, והיא הולכת לבקר אותו, ולכבד אותו, ולשוחח איתו, אבל היא נקראת כמו יתומה בחיי האב לעניין זה שמעתה והלאה לאביה כבר אין יותר זכות בקידושיה. ובעלה שגירש אותה החזירה כשעדיין קטנה. במעשה קטנה אינם כלום, רק היא נחשבת מקודשת מדי רבנן. והבעל מת שאז חכמים מודים שהיא אסורה על היבם, ולכן היא רק חולצת, מקבלת ממנו חליצה, ולא מתייבמת, היא אסורה להתחתן איתו. מפני שגירושיה, שאביה קיבל גירושין גמורים מהתורה, וכשאחר כך היבם החזיר אותה, אחר כך שהבעל החזיר אותה, הרי לא תפסו הקידושין מהתורה, אלא רק מדרבנן, לכן אין חזרתה חזרה גמורה מן התורה. אם אתה שואל את אם לא היה את הדרבנן שהיא מקודשת לאח שמת בלי בנים, אלא רק מהתורה, מצד מהתורה היא לא הייתה מקודשת לאח שמת בלי בנים, אלא רק גרושתו, כי זה מה שתפס מהתורה. וכשהוא מת, היא נחשבת גרושתו, והיא לא נופלת לייבום לפני אחיו. לכן מהתורה היא אסורה בייבום על היבם. במה דברים אמורים? שגרשה כשהיא קטנה, ואז אביה קיבל את הגירושין ומגורשת מהתורה, והחזירה כשהיא קטנה, שאז אנחנו אומרים שהיא הרי לא יכולה להתקדש מהתורה, וכל הקידושין תופסים רק מדרבנן. אבל אם גרשה כשהיא הייתה קטנה, ואביה קיבל בשבילה את הגירושין, והחזירה כשהיא כבר גדולה, שאז הקידושין כן תופסים. או שהחזירה כשהיא קטנה, ואז הקידושין לא תפסו מהתורה, אלא רק מדרבנן, אבל וגדלה אצלו. והיא הייתה נשואה לו כשכבר היא הייתה גדולה. ומת, אז היא יכולה להתייבם גם כן. או חולצת או מתייבמת. כשהיא גדלה אצלו, כמובן שאם הוא התחתן אותה כשהייתה גדולה, היא נחשבת אשתו לכל דבר. אבל גם כשהיא גדלה אצלו, הרי כשהיא גדלה הוא עדיין בא עליה. והוא בא עליה לשם קידושין, ואז אם כן היא הפכה להיות אשתו, וכלפי אחיו היא נחשבת אשת אח, וכשהוא מת היא נופלת לאחיו לייבום, ומותר לאחיו גם לייבם אותה. משום רבי אליעזר אמרו, על המקרה הזה, המקרה השני, שהוא קידש אותה שוב פעם כשעדיין הייתה קטנה, שקידושין תופסים רק מדרבנן, מהתורה היא לא מקודשת, אבל לאחר מכן היא גדלה אצלו, אומר רבי אליעזר, כשהוא בא אליה כשהיא גדולה, זה לא היה לשם קידושין. כי הוא היה סבור שהקידושין שקידש אותה כשהייתה קטנה, תפסו. זה היה על דעת מה שהיה בקטנותה, כל פעם שהוא בא אליה. כשהייתה גדולה, הוא לא בא אליה לשם קידושין, ולכן היא לא מקדשת לו מהתורה. ולכן כשהוא מת בלי בנים ונופלת לייבום לפני אחיו, היא לא יכולה להתייבם לאחיו, כי זה לא נחשב שהייתה נשואה לו. כי כשהייתה גדולה, הוא לא בא לשם קידושין. ולכן חולצת, אמנם, צריכה לקבל חליצה, אבל ולא מתייבמת, אסור לו לייבם אותה. מדייק אביי, והאחה, כאן מדובר על אישה אחת. כשהוא יחזיר אותה כשהייתה קטנה והיא גדלה אצלו, והוא בא אליה אחרי שהיא גדלה, דקטעות אישה אחת דמי. כי מאז שהוא יחזיר אותה כשהיא קטנה, ועד שהוא בא אליה כשהייתה גדולה, הוא לא גירש אותה. וחזר לקחת אותה. מאז שהיא קטנה, עד שהיא הייתה גדולה, היא הייתה אצלו בבת אחת, ברצף אחד. ויש כאן טעות, אישה אחת. מה הטעות? כי כשהוא בא אליה בגדלותה, הוא לא ידע שמה שהוא בא אליה בקטנותה, לא תפסו הקידושין. לכן הוא לא התכוון לשם קידושין בגדלותה. ופליגי, יש את הוויכוח בין רבי אליעזר לבין חכמים, האם היא נחשבת מקודשת או לא. שלפי דעת רבי אליעזר היא לא נחשבת מקודשת אליו, אבל חכמים אומרים שכשהוא בא אליה כשהייתה גדולה זה היה לשם קידושין חדשים. אתה רואה שאפילו שזה טעות אישה אחת, דעת חכמים שהוא מתכוון בגדלותה לשם קידושין חדשים, ולא כמו שאמר רבא שבטעות אישה אחת כולם מודים שהוא בא אליה על דעת קידושין הראשונים. תרץ את הגמרא, אתם נמי, גם שם, בעק המפלגי, הוויכוח בין רבי אליעזר לחכמים, זה האם באמת אדם יודע שקידושי קטנה לא תופסים. בעק המפלגי, בזה הוויכוח שלהם. חכמים סוברים, מר סבר, אדם יודע שאין קידושי קטנה מהתורה כלום. ולכן כשהיא גדולה והוא בא אליה, גמר ובעל לשם קידושין. ולכן היא הייתה נשואה לו, וכשהוא מת, היא נופלת לייבום לפני אחיו, היא מותרת בייבום. ורבי אליעזר, מר סבר, אין אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום. הוא לא ידע מזה. ולכן כי קבל מי שגדלה, זה היה הדת הקידושין הראשונים קבל. ולכן מהתורה היא לא מקודשת. ולכן כשהוא מת, מהתורה היא נחשבת גרושתו, היא לא הייתה נשואה לו מהתורה, כי הוא לא בא לה לשם קידושין מאז שהיא גדולה. ומה שהוא קידש אותה כשהייתה קטנה, מהתורה לא תפס. אז לכן היא אסורה בייבום. עד כאן דף ע"ג.